שלום צופים יקרים, אנחנו בעוד תוכנית של שובר שורות, והיום אנחנו מארחים את הרב שרקי, יו"ר ארגון ברית עולם. שלום כבוד הרב.
שלום וברכה, לך ולכל הצופים.
תמיד שמחים לארח אותך. הרב, לאחר הציוצים האנטישמיים של הזמר קניה ווסט, שבעקבותיהם הגיעו מחאות רבות, ובין היתר חברת אדידס פיטרה אותו מלייצג אותם, התחיל טרנד חדש בארצות הברית. תחילת הטרנד הזה אפשר לייחס כנראה לג'סיקה סיינפלד, היא אשתו של הקומיקאי ג'רי סיינפלד. היא פרסמה פוסט והיא כתבה, אני תומכת בחבר היהודי ובעם היהודי, או בחברה היהודים. עד מהרה שלל סלבס יהודים ולא יהודים כאחד שיתפו את הסטורי שלהם, ביניהם אורלנדו בלום, קרדשיאן, גווינת פלטרו, וגם ג'יג'י חדיד, שהיא דוגמנית על פרו-פלסטינאית, היא חצי פלסטינאית, חצי לבנונית, אם אני לא טועה, שמתבטאת הרבה ברשתות החברתיות נגד המדינה הציונית, נגד הכיבוש ונגד צה"ל. היא מאוד משפיעה ברשתות החברתיות. והיא הורידה את כל הציוצים שלה נגד היהדות. כמובן, הכיבוש וצה"ל נשאר. ואני רוצה, לצד ההתרגשות הגדולה בארצות הברית, מהקמפיין של הסלבריטאים בעד היהדות, אני מרגיש שיש כאן משהו שמסתתר בין השורות. ואני חושב שנעשית כאן הפרדה, שהיא הפרדה בין היהדות לציונות, והיא דבר מאוד מסוכן, שלא לומר אנטישמי, אבל גם מאוד מסוכן.
כן, תראה, השאלה היא לא חדשה. שאלה מה זה ישראל? האם עם ישראל זה דת או זה לאום? ובואו נעשה קצת היסטוריה. כאשר אנחנו מדברים על מה שקרה עם האמנציפציה לפני למעלה מ-200 שנה, כבר 250 שנה, כאשר היהודים התחילו לקבל שוויון זכויות במדינות אירופה, החל מצרפת ואחר כך בעוד ארצות, וגם בארצות הברית, בעצם עד אז, מה היו היהודים בעיני העולם המערבי נוצרי? הם היו, אפשר לומר, נתינים של ממלכת יהודה תחת החסות של המלך המקומי. זאת אומרת שהעם היהודי היה נחשב לעם שנושא בכיסו דרכון של מדינה שכבר לא קיימת, אבל הוא עדיין עם הדרכון הזה. בעצם לא נחשבנו אז כחלק מהעמים שאצלם גרנו, אבל היינו תחת חסותם. לפעמים זה היה נחמד, לרוב זה היה לא נחמד, אבל זאת הייתה המציאות. כאשר הייתה האמנציפציה, התנאי שעמד בפני היהודים זה לוותר על זהותם הלאומית. או כמו שאמר הפרלמנטר הצרפתי שקידם את נושא זכויות האדם, הוא אומר, אנחנו רוצים לתת ליהודים את הכל בתור אזרחים ושום דבר בתור לאום. והאמת היא שליהודים לא הייתה אז הרבה ברירה. לא יכולנו להגיד לחברי הפרלמנט הצרפתי ואחר כך לקיסר נפוליאון, הוד מלכותו אנחנו מסכימים עד תשח, תחכה עד תשח, בתשח זה כבר לא כך. אז בעצם אפשר לומר ששיקרנו, שיקרנו לאומות העולם, סיפרנו להם, הסכמנו להיקרא בשם דת, ואז להיות צרפתים בני דת משה, גרמנים בני דת משה וכדומה, ובאיזשהו שלב, כשאדם משקר הרבה זמן, אז הוא מתחיל גם להאמין לשקרים שלו. ואז אפשר לומר שיש נסיבות מקילות למרימי הגבה בין אומות העולם, כשהם פתאום שמים לב שהעם הזה קם לתחייה. הציונות, הלאומיות היהודית, נחשבים פתאום למרכיב חדש בנוף היהודי, בעוד שהאמת היא בדיוק ההפך. היותנו דת ולא אומה, זה היה מה שהיה חדש בנוף, למרות שזה נמשך הרבה זמן. ואז בעצם שכחנו דבר מאוד משמעותי, והוא שיש לנו ייעוד אוניברסלי, ושהייעוד הזה הוא נוגע דווקא למסגרת הפוליטית, ועשך לגוי גדול, דאמר, לא ועשך לדת גדולה. ונברחו בכלל כל משפחות האדמה, לא כל אחד ואחד מבני האדם. ואפשר לומר שמה שמסתתר, מה שאתה מחפש כאן מאחורי הקלעים, זה הנרטיב הנוצרי. הנרטיב הנוצרי ביסודו היה הכוונה תל את המרכיב הלאומי של הזהות היהודית ולחזור אל המרכיב הדתי בלבד, שעוסק בקדושת הפרט ולא בקדושת הכלל וכדומה. אפשר לומר שתקומתה של מדינת ישראל מהווה איזושהי חידה בין התת מודע הקולקטיבי של העולם, המערבי שירש את הנצרות, כי ברגע שאנחנו חוזרים אל הנוף של המדינות, ואנחנו חוזרים להיות מה שאיננו, אנחנו מהווים מבחינה מסוימת איזשהו איום של אלטרנטיבה תרבותית, פוליטית, ערכית, וזה בעצם מה שמנסים למנוע. מנסים להחזיר את היהודי לממד של האדם הפרטי, שיש לו קדושה, יש לו ערכים וכדומה. אפשר לומר שהנרטיב הזה אומץ על ידי השיח החרדי גם. כן? כשיש ביקורת חרדית נגד הרעיון של לאומיות יהודית, בעצם זה אימוץ מסוים של הנרטיב הנוצרי הזה. אני חושב שדיברתי קצת בעריכות, אבל צריך קצת להבין את הרקע של הדברים.
אנחנו תמיד נהנים. זאת אומרת, חלק מיהודי ארצות הברית, העלית כאן הסוגיה של אותו שקר, במרכאות, שאנחנו שיקרנו לאותם, לאומות. השאלה הזאת עלתה גם בתקופת המהפכה הצרפתית, שאלת הנאמנות של היהודים לצרפת. ואני חושב שעד היום חלק מיהודי ארצות הברית וחלק מיהודים במקומות אחרים בעולם גוררים את אותה תחושה שאולי מסתכלים עליהם כלא באמת נאמנים, הם יותר, או עוסקים בשאלה מה הם יותר אמריקאים או יותר יהודים.
נכון, הנאמנות הכפולה.
בדיוק, הנאמנות הכפולה, ואני חושב שהקמפיין הזה בעצם מאפשר להם לומר, במיוחד יהודים שמשתפים את הקמפיין הזה, שבעצם אומרים אנחנו אמריקאים, יהודים. והזהות הציונית טוב. היא דבר שהוא זר לנו, אנחנו לא מקבלים אותו, אנחנו אפילו מבקרים אותו.
כן, אני מבין. תראה, בסך הכל יש כאן צביעות מכמה סיבות. הסיבה הראשונה היא שהיהודים קיימו ועדיין מקיימים את כל המתבקש מנאמנותם למדינות שבהם הם אזרחים. היהודים משרתים בצבאות של המדינות האלה, הם, אפשר לומר, מייצגים את ערכי התרבות או ההתרבות של המדינות האלה. כך שלבוא בטענות אל היהודים, צריך לבקר בבתי הקברות של מלחמת העולם הראשונה ובמלחמת העולם השנייה בווייטנאם, ולראות את מספר המצבות היהודיות. זה הנקודה הראשונה. בנוסף לכך, המבקרים הם הרבה פעמים אנשים שהם בעצמם נשאים של נאמנות כפולה. למשל, אותה לבנונית, היא בוודאי מזדהה מבחינת העולם הערכי שלה גם עם המדינה הערבית שאליה היא שייכת למרות היא אותה אזרחית אמריקאית. או אם ניקח למשל את אותה עיתונאית אוריאנה פלאצ'י, זיכרונה לברכה, שהייתה גם איטלקיה וגם אמריקאית, ולא ראתה בזה כל סתירה. במיוחד שהיום העולם המערבי אכן מקבל ואפילו מעודד את השונות התרבותית, וגם באיזשהו מקום את הנאמנות הכפולה. אולי נזכור דבר אחד מעניין, שבמזמן מלחמת העולם השנייה, האזרחים האמריקאים, בעלי אזרחות אמריקאית ממוצא יפני, הוכנסו למחנות הסגר, משום שהאמריקאים לא כל כך סמכו על נאמנותם לאמריקה, למרות שהם היו בעלי דרכון ותעודת זהות אמריקאית. אבל אני חושב שזה חלק מהמאפיינים של חברה פתוחה, דמוקרטית, שמאפשרת את המשחק הזה. אמנם אנחנו כציונים, אנחנו מבקשים מכל היהודים לחדול מן המשחק המסוכן הזה, ולממש את זהותם הישראלית, שהיא בעצם ההמשך הישיר של זהותם העברית מימי התנ"ך. אבל עד שזה קורה, אנחנו בוודאי מעוניינים להגן על אחינו הנמצאים בכל הקהילות. לא במקרה, הדיפלומטים הישראלים רואים לעצמם זכות להתערב בנעשה ביהודים של המדינות שבהם הם מייצגים את מדינת ישראל. לא בכדי יש לנו גם חוק השבות הנותן אפשרות קדימה לקבלת אזרחות עבור כל יהודי בעולם. יש לנו גם הסוכנות היהודית שגם כן עניינה לעודד את את העשייה היהודית גם בארץ וגם בעולם, ואני חושב שהדבר הזה הוא חלק מן הנוף. הייחודיות אולי, אפשר לומר, של עם ישראל, היא אחד הנתונים הקבועים של התרבות האנושית מזה אלפי שנים. אי אפשר למחוק את זה. ברגע שאתה מנסה למחוק את הייחודיות, הן הלאומית והן הדתית של עם ישראל, אתה בעצם רוצה עולם ללא יהודים, בסופו של דבר.
אני, תודה רבה רב. אני חושב שגם יש עיוות בעצם הניסיון להפריד את היהדות מהציונות. יש כאן איזשהו עיוות שנובע לדעתי מחוסר הבנה של המונח ציונות. בדרך כלל ציונות זה נתפס את זה בעצם המכשיר, אותה תנועה שקמה בשביל לממש את הרעיונות של מדינה לשארית הפליטה וכו' וכו'. אבל בעומק שלה, של המכשיר הזה, יש בו אידיאולוגיה. והאידיאולוגיה הציונית היא לא מה שאנחנו תופסים לפעמים כמה שהרצל המציא או ברנר, אלא בעצם זה משהו שהוא, אנחנו יודעים שזה יגיע מחובבי ציון, מקלישר וממוהליבר, שבעצם הם הביאו את זה מתוך העולם היהודי, זאת אומרת ציונות ציוני, זה בעצם הרעיון של השוב לציון, זה רעיון שהוא רעיון יהודי במהותו, הוא לא, הוא דתי, אפשר, לא יודע אם לקרוא לו דתי, הוא דתי לאומי, הוא בשורש שלה, של האמונה שלנו. הגישה הזאת, כאילו זה, יש דת ויש את הציונים האלה שהם שם, הם כובשים אותה ומתנהגים בצורה לא יפה. ההפרדה הזאת היא הפרדה שהיא נובעת לדעתי מבורות, כן. היא הפרדה שהיא פוגעת בציונות.
אכן כן, אני הייתי מנסח את זה בצורה קצת יותר מדויקת לדעתי, זה אי הבנה לא של המונח ציונות, אלא של המונח גלות. כן? היהודים תפסו את עצמם לאורך כל הדורות, וכל ספרי התפילות שלנו מלאים מזה, וכל ספרי ההלכה שלנו מלאים מזה, שאנחנו מרגישים שאנחנו במצב לא נורמלי, ומתפללים לשיבתנו לציון. עכשיו, זה אומר שעם ישראל משתוקק למלא את יהודו. הייעוד הזה, זה כבר רבי יהודה הלוי אמר, ישראל באומות כלב באיברים. יש בנרטיב הנוצרי, ובמידה מסוימת גם במוסלמי, ניסיון של מה שנקרא תיאולוגיית ההחלפה. לומר שישראל זה לא אנחנו, אלא זה הם. אז אם הם זה ישראל, אז מי אני? יש פה גניבת זהות גם. וברור שברגע שאנחנו מתכחשים או מתביישים בזהות שלנו ובתפקיד האוניברסלי שלנו, אנחנו בעצם פוגעים גם במי שאנחנו אמורים לסייע לו ולהקרין עליו קדושה וטהרה.
כן, אני רוצה להרחיב בנושא הזה, איזושהי דעה שמאפיינת את ההשכלה בארצות הברית, קראתי איזשהו ראיון עם פרופסור דניאל בוירין, הוא פרופסור באוניברסיטת ברקלי, פרופסור לתלמוד ותיאולוגיה אני חושב, והוא מדבר על זה שבעצם ליהודים יש תפקיד שהוא תפקיד אוניברסלי, שהם האלה שעומדים, הולכים נגד המערכות, הם אלה שמאתגרים את המערכות, הם אלה שמבקרים, הם אלה שבעצם בדרך זה הם בעצם מתקדמים את כל העולם. וכאשר אנחנו מקימים מדינה ושולטים בעצמנו במוסדות ומייצרים מוסדות שלנו, אנחנו בעצם כופרים לתפקיד האוניברסלי שלנו.
כן, טענה זו היא לא חדשה, זה היה בעצם הנרטיב של הרמן כהן, הפילוסוף היהודי, שהיה לו לב יהודי חם, אבל התנגד לציונות דווקא בגלל הטיעונים האלה. ואם נחזור קצת אחורה בזמן, זה חוזר אל משנתו של הרב שמשון רפאל הירש. כשהרב שמשון רפאל הירש ראה את האמנציפציה של היהודים, אמר, סוף סוף הגיע הזמן לחיות בגלות. אנחנו צריכים להשפיע בגלות, קדושה, מוסר, ערכים, ולאמץ את את העולם הערכי, התרבותי של גרמניה, להיות אזרחים נאמנים לקייזר ולקיסר פרנץ יוזף, ואחרי שאנחנו נקיים, מתוך כך גם לקיים מצוות, ואז הגויים ירגישו כל כך הרבה הכרת הטוב, שכל הגרמנים יגידו לנו תודה. ואני חושב שההיסטוריה מהווה איזושהי סתירה להנחה הזאת. כלומר, אנשים לא אוהבים שאתה אומר להם מה לעשות, ושאתה משתלט להם, במה שנראה להם משתלטות, על המערכות של צמתי ההשפעה בתוך התרבות שלהם. והאפשרות האמיתית של השפעה, זה קודם כל על ידי שאתה חוזר לעצמך. החזרה אל עצמנו, אל זהותנו הלאומית, היא מלכתחילה מתוך כוונה של ונברחו בך כל משפחות האדמה. וברור שאם אנחנו רוצים להשפיע על המערכות הפוליטיות ולא רק על חיי הפרט, אנחנו חייבים בעצמנו להוות מודל של מהי חברה לאומית פוליטית שנשמתה באמת כל הערכים האלוהיים והמוסריים שעם ישראל מצטיין בהם. לכן הייתי אומר דווקא הטענה של אותו פרופסור היא מופרכת מעצם טבעה של היהדות וגם מעצם הדינמיקה שיש, שמתקיימת ברגע שאיזשהו מיעוט בתוך הרוב מנסה לומר לאחרים מה להיות ומה לחשוב. לכן הייתי אומר שהעמדה הזאת שהיא באה מתוך כוונה טובה, היא עד רבה המקור של האנטישמיות. צריך לזכור שהאנטישמיות המודרנית הלכה וגברה דווקא במקומות הליברליים ביותר, במקומות שבהם היה שוויון זכויות משפטי עקרוני. כך שאנחנו לא צריכים לטעות בזה. שיבתנו לציון היא התיקון של העולם.
אני חושב שהרמן כהן, אם אינני טועה, היה המורה של היידיגר. שאנחנו יודעים שהמורשת הפילוסופית שלו הייתה חלק מהמורשת שהשתתפו.
לא, אפשר תמיד להאשים, כשהגיח תפשילו, סך הכל גם יש לנו כמה אנשים שאנחנו לא כל כך מרוצים מהם ביהדות, שהם תלמידי התנאים והחכמים והנביאים, אז כך שתמיד יהיה אפשר לומר, זה אשמתו. בוא נרד מזה קצת.
לא מאשים אף אחד, רק מציין עובדה, בהמשך למה שהרב אמר. אגב, באופן מפתיע, הגישה דומה לגישה של נטורי קרתא, הגישה שדוחה כביכול את הציונות, וכן מקבלת את הדת, ומהציונות זה האויב הגדול, וזה הסיטרה אחרה, והיהדות זה משהו אחר, היהדות זה דת, זה בעצם הפרדה שהיא גישה חרדית כזאת.
בוא נדייק, אני חושב שיש פה איזושהי אי הבנה של מה השיח החרדי. יש בחרדיות שתי אסכולות נבדלות זו מזו. האסכולה המצויה יותר בישראל דווקא היא מה שאתה אמרת. הזיהוי של היהדות כדת והלאומיות כנטע זר. דווקא העמדה של נטורי קרתא או של הרבי מסאטמר איננה כזאת. ההנחה היא שאכן עם ישראל הוא לאום, אבל אסור לו לממש את זכותו הלאומית כל זמן שהמשיח לא בא. כך שעבור הרבי מסאטמר לא חילוניותה של המדינה היא הפוסלת אותה, אלא עצם היותה מדינה גם אם היא תתנהל על פי הדת. אז זה ידוע בארצות הברית ובמקומות שונים בעולם, באמת השיח החרדי מתחלק כפי שאמרתי לשניים. במובן הזה התפיסה של הרבי מסאטמר היא הרבה יותר קרובה לזו של הרב קוק, שרואה בלאומיות משמעות, ולא עוד, אלא שיש לזה משמעות היסטורית. עבור הרב קוק זהו המימוש של חזון הנביאים, עבור הרבי מסאטמר זה עיכוב מימוש החזון של הנביאים. אבל בסופו של דבר, שניהם חושבים במונחים לאומיים.
הבנתי, תודה רבה על הדיוק. שוב, כרגיל, למדנו עוד משהו חדש. תודה רבה. בעצם עוד שאלה אחת אני רוצה לשאול את הרב. בעצם הגישה הזאת שאנחנו צריכים בעצם לפעול למען הגויים, לפעול במדינות האלה, לאתגר את המדינות האלה, זו את הגישה שהיא, אם הרב מדבר עליה, אם אני זוכר נכון בפירוש השיר השירים, כרמי שלי לא נתרתי.
כן, אכן, כן. כן, כן. מדובר על משהו שהוא קצת פסה, כלומר הרעיון הזה שדווקא הגלות היא זו שתביא גאולה לעולם, אני חושב שאחרי השואה מאוד קשה לטעון דברים כאלה.
הבנתי. אוקיי, תודה רבה הרב, אני מודה לך מאוד, כרגיל, תענוג, מחכים ומעניין לארח אותך. תודה רבה.